רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הקול השפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
וחזרנו אליכם לעוד תוכנית חפירה בראש. שלום אורן.
ערב טוב, ערב טוב.
שלום לך, אנחנו היום נארח את דוקטור מוטי קדר, מזרחן, הוגה תוכנית האמירויות הפלסטיניות, נדבר איתו על זה. יהיה מעניין, יהיה מעניין. אני מציע שנתחיל במשהו מקורי.
דוקומנטרי.
דוקומנטרי לגמרי. ובהחלט אפשר לתת לזה את ה... יכולתי לתת לזה גם את הג'ינגל של הכרטיס האדום, אבל נראה לי זה יותר מתאים.
ועכשיו, פינת הספורט.
כן, ומי שלא הבין עד עכשיו, גלי צריכה להיות קוסמת בשביל להיכנס ללשכה שלה.
לא ללשכה שלה.
ללשכה.
לא ללשכה שלה.
ללשכה משותפת.
משותפת עם משרד המשפטים.
כן,
מי בהחלט. מי הבוס של משרד המשפטים? שר המשפטים. זה לא ללשכה שלה.
מה, זה סגר לה את הלשכה? הגיע הזמן, לא?
סגר את הלשכה.
איזה כיף.
נגמר.
האמת שלא האמנתי שנגיע לזה.
אבל למה לא?
לא האמנתי.
היא פותרה? כן.
לא.
נגמר?
אתה נותן לי את הסיבות ההגיוניות ללמה כן.
ברור?
זה ברור. למה לא? כי חבורה של פחדנים, כי חבורה של חדלי אישים, כאלה שלא עושים שום דבר. 3 שנים בתפקיד ורק עכשיו נזכרו להתחיל לפטר אותה. בעיה עם זה.
ברור. טוב. בעיה. היה באמצע איזה 2 שנים של מלחמה, וזה שבהתחלה המדיניות הייתה, בוא נעשה קולות של שטיח ולא נדבר על רפורמות. היה סיבות למה לא לעשות את זה, אבל עדיף מאוחר מלעולם לא כנראה. האמת שכבר אין לכם ברירה.
אני לא יודע.
אם הם רוצו לשלוט, להישאר בשלטון ולא לתת את המפתחות לגלי וללכת הביתה, אז כבר לא הייתה ברירה. היה צריך לעשות את זה, זה לא משהו שאפשר.
טוב, בוא נשמע עוד איזשהו סינק מעניין.
לפני זה.
אוקיי.
לפני זה, בוא נדבר על משהו אחד. יש איזה משהו שרץ עכשיו בוואטסאפים לכולם, האבולוציה של השמאל, אתה בטח ראית את זה.
כן.
יש תמונה של ז'בוטינסקי, ואחר כך תמונה של
ז'בוטינסקי ובגין, כן.
ואחר כך מוסיפים את שמיר, וכל פעם כאילו, מה השמאל אמר עליהם כשהם היו חיים, ומה הוא אומר עליהם כשהם מתים.
כן.
כן, וכל פעם זה משתפר, זאת אומרת, כשהם חיים הם רוצחים, וכשהם מתים זה ההוד הביתרי.
כן, כן.
בסדר? ואז, אתה יודע, תוך כדי שאני רואה את זה, התחלתי לחפור קצת, ובאמת, הסתכלתי מה באמת השמאל אמר על כל אלה שהיום הוא מעלל אותם. מי היום מספר אחד מהימנים אצל השמאלנים?
בגין.
בגין, יפה. ואז הסתכלתי מה אמרו על בגין בזמן אמת. לא היום, שזה לא פייר. בזמן אמת. למשל, קחו כך תעמולת בחירות נגד בגין משנות ה-80. יש לך, הנה אני אראה לך פה.
בגין רוצח?
יש לך
מבוקש. מבוקש, כן.
מנחם בגין, גיל 68, תיאורו, קרח, גובה 1.67 מטר, נראה לבוש חליפה שחורה, עניבה, דובר פולנית, יידיש ועברית, מסוכן למדינה. מוכר לך?
קצת.
יש עוד הרבה כאלה, יש הפגנה לדמוקרטיה. אנחנו מדברים על שנות ה-80. בסדר? הפגנה, נגן על הדמוקרטיה ונעדוף את סכנת הפשיזם. זה לא מעכשיו, זה משנות ה-80. יש לך מודעה שמראים לך את מוסוליני מצד אחד, ואת בגין מהצד השני. אותו, איך הם קראו לזה? אותו צורה, אותו תוכן.
מה שמצחיק, זה שכל אלה שמעלילים את בגין היום, או את ז'בוטינסקי, מדברים על ההדר הביתרי וכל אלה, זה אנשים שלעולם לא הצביעו לא לבגין, ולא לבית ז'בוטינסקי.
וגם לא
יצביעו. בדיוק.
וגם לא
יצביעו. זה אנשים שהם תמיד מדברים על זה. זה קצת מזכיר לי את ההוא שכל הזמן אמר, כל הזמן אומר, אני עזבתי את הליכוד. אני עזבתי, הוא כבר 30 שנה לא בליכוד. אני הרגע עזבתי את הליכוד.
לא היה בליכוד אף פעם.
כן.
אתה מכיר מושג חדש שנקרא ביביסט? הביביסטי.
לא, תספר לי על זה.
אתה חושב שזה מקורי, נכון? הנה אני אראה לך פה. הפעם אתה באמת חייב לבחור בין בגיניזם, ביביסט, בין בגיניזם, לבין משטר נאור.
כן.
לא השתנה כלום. הנה קריקטורה, אתה רואה את מנחם בגין, זורק סכינים על דמות של אישה, שהאישה רשום עליה מלמעלה, היא הדמוקרטיה, ובגין צועק, אם לא תזוזי, אין לך מה לדאוג. וזורק סכינים. אתה מבין?
באמת זה מצחיק.
אז, כן, לא, זה משעשע. רק מה שאני רוצה להגיד, שום דבר לא השתנה.
לא,
רק
לא.
השמות של המנהיגים.
לא
פעם
השתנה.
זה היה כלפי בגין, אחר כך זה היה שמיר הטרוריסט. אתה זוכר את שמיר הטרוריסט?
ברור.
שמיר טרוריסט?
ברור.
מה זאת אומרת?
כן.
שמיר הטרוריסט, שרון רוצח עד לשלב מסוים.
גם בגין רוצח.
ברור, שרוצח, טרוריסט, הכל בסדר, עד, ושרון גם היה רוצח.
כן.
עד שהוא יתהפך.
כן.
סבבה. וביבי אותו דבר, ממשיך דרכו, של ההדר הביתרי, זה ההדר הביתרי.
אז מה המסקנה?
לא להתרגש.
שתי מסקנות.
אתה יודע מה יקרה למנהיג של הימין הבא?
שתי מסקנות.
אותו דבר.
גם המהלך כצפרדע, ברבות הימים לרקוד הוא יודע.
זה לא תדע.
זה אחת. המסקנה האמיתית היא המתבקשת בעצם, זה לא משנה. כל זמן שיהיה מנהיג חזק בימין, בכל מקרה ימצאו עליו ויורידו אותו ויעשו עליו, הוא יהיה רוצח
או שיתרגו אותו אם הוא יפנה לכיוון הנכון.
לא, אז הוא כבר לא מנהיג של הימין.
נכון.
אבל כל זמן שיהיה מנהיג חזק בימין, תהיה בעיה ויוציאו עליו את כל הלכלוך הזה שקיים, שרק השמאל יודע אגב ללכלך ברמות כאלה. אני לא שמעתי בחיים אנשי ימין שמגיעים,
הם עושים את זה בצורה מקצוענית יותר. גם ימנים מלכלכים, אבל השמאל, יש פרגון.
אין עליהם.
עושים את זה יפה.
כן.
אתה רוצה לשמוע לנו על...
אז זהו שלא, כי עכשיו אין לנו זמן. אנחנו נשמע את זה אחרי דוקטור מוטי קדר. אז בוא, אנחנו היום בשירים שהם בסימן מנעולים ודלתות. אז עכשיו אנחנו נשמע את חיים משה על סף דלתך. ולאחר מכן אנחנו...
שיר מרגש שיריב לוין כתב לגלי בערב מיארה.
כן.
תעצמו עיניים ותדמיינו אותו, שר לה את השיר הזה.
אל תסגרי לי את דלתך שאני בחוץ, קר כל כך אני כופר ואין לאן לרוץ אל תחבי את הנרות כשאני בוער אין לי גג ולא קירות והקור חודר על סף דלתך אני עומד דרוך מתוח השער מתנדנד למי שער פתוח אני שומע כן אני שומע שמישהו אחר תפס כאן את ליבך אני
ואנחנו נפרדים מחיים משה עם השיר היפה הזה, ואיתנו על הקו דוקטור מוטי קדר, מזרחה, נוגד תוכנית האמירויות הפלסטיניות. שלום לך דוקטור.
שלום הברכה.
יופי, איתנו גם נמצא אורן אלוני באולפן. מה זה תוכנית האמירויות הפלסטיניות? על מה? תן לנו קצת ככה בריף קצר על מה מדובר.
מדובר על כך שמדינה פלסטינית אם תקום, היא תצטרף למדינות ערב הכושלות, לבנון, סוריה, עיראק, תימן, סודאן, לוב, כל המדינות הללו שקמו על החלום הלאומי. כי החלום הזה במזרח התיכון לא תפס, כי אנשים נאמנים דבר ראשון לחמולה, לשבט ולא ללאום. ולכן מה שצריך לקחת זה מודל של משפחות שהן שולטות על מדינות, כמו קווייט, שיש שם משפחה אחת ששולטת על הכל שם, משפחת אל סבח, בקטר אל תני, בדובאי אל מקסום, באבו זהבי אל נהיין, בסעודיה אל סעוד. זאת אומרת, כאשר אתה מקבל מדינה מבוססת על משפחה או על משפחות, אז אתה מקבל מדינה מוצלחת, מסודרת, מאורגנת, שוחרת שלום וחיים טובים. לעומת זאת, זאת אומרת, מבסס מדינה על חלום הלאומיות שבעצם הוא בא מאירופה למזרח התיכון ולא נקלט, אז אתה מקבל אסונות כמו סוריה, עיראק.
אנחנו...
יש משפחות שהן, נגיד, נגדיר אותן שוחרות שלום באמת בצד הפלסטיני?
עוד פעם אחת תשאל שוב כי היית מנותק. כן.
יש משפחות ברשות הפלסטינית.
אני שומע יקיר.
תנסה עכשיו.
לא.
עכשיו.
עכשיו? עכשיו. אני שואל אם יש משפחות בצד הפלסטיני שהן גם מספיק חזקות בשביל לעשות דבר כזה וגם מספיק בכלל נגדיר אותן שוחרות שלום?
בוודאי. אני בקשר עם לא מעט כאלו, גם בחברון, גם במקומות אחרים. והם שונאים את הרשות הפלסטינית, המושחתת והמממנת טרור, מממנת רוצחים. הם אין להם שום עניין לזה. הם רוצים חיים טובים, חיים מסודרים, חיים הגונים, כמו במפרץ. והם רוצים להצטרף להסכמי אברהם. הבעיה היא שמדינת ישראל כבר 32 שנה עובדת עם הרשות הפלסטינית. והצבא והמטפש והשבק ועוד גופים ממשלתיים לא יודעים לעבוד מול משפחות, לא יודעים לעבוד רק מול הרשות הכושלת והטרוריסטית.
אז מה מונע מהדבר הזה בעצם לקרום אור וגידים לתוכנית? הצבא?
החלטת ממשלה, זה הכל.
והממשלה לא מבינה את זה. אני הבנתי שניר ברקת לקח איזשהו צעד לכיוון.
ניר ברקת קנה את הרעיון הזה לפני כ5 שנים, ומאז הוא מנסה לקדם אותו. בגלל המלחמה הנוכחית, התארגנו כמה משפחות מחברון ללכת בדבר הזה. הצעה היא שיש עוד משפחות שממומנות על ידי הרשות הפלסטינית, שהם כמובן נגד, שהם נהנים מעטיני השלטון הפלסטיני. אז זה כל הסיפור.
כן, אני רוצה רגע ככה להבהיר איזשהו עניין, תקן אותי אם אני טועה, אתה המזרחן בינינו, אבל עד כמה שאני מבין, באסלאם ולאומיות זה שני דברים שהם לא חופפים, לא הולכים ביחד אחד עם השני, נכון? האסלאם בעצם, הרעיון האסלאמי בעצם זה להכיל את האסלאם על העולם כולו ולהכפיף את כולם לאסלאם. מצד שני, הלאומיות באה בסתירה קצת לדת.
הלאומיות היא רעיון מודרני שהתחיל בכלל בעולם באמצע המאה ה-19, 1848. אז נודעה לאומיות. זה רעיון שגילו ההיסטורי הוא זיק, ברק, הוא כלום. לעומת תרבות האסלאם, שהיא 1400 שנה, אבל יש תרבות הרבה יותר חזקה ממנה, וזה תרבות השבט, שגילה מאות אלפי שנים מאז שבני אדם התחילו לחיות באזור הזה. חיים בשבטים, חיים במשפחות. ולכן המדינות שנולדו על מודל המשפחה, הן המדינות המצליחות. לעומת המדינות שמולדו על רעיונות אסלאמיים, כמו דאש, ורעיונות מודרניים, כמו לאומיות, נכשלו.
הבנתי. עכשיו, אנחנו רואים פה שהעולם, אולי בעיקר אירופה, לא ממש מצליחים להבין את זה, וסוג של נותנים פרס לטרור בדמות, מדברים על מדינה פלסטינית, הכרה במדינה פלסטינית וכו'. איך לדעתך אפשר להתמודד עם דבר כזה כשרוב העולם, מה שנקרא, מתחיל עוד פעם ללחוץ לכיוון?
מה שצריך זה לעשות מה שצריך, לפרק את הרשות הפלסטינית, להפסיק להעביר לכספים. אם ממילא טיפול וכלי שאין בו שימוש, כל הקיום שלה תלוי רק עד כמה שיכול לשלם כסף לאנשים שלה, היא מעביד, היא לא הגשמת שום חלום לאומי פלסטיני. היא כולה מעביד. ברגע של המעביד לא יהיה כסף, אז הוא ממילא ייפול, וממילא המשפחות ייקחו אחריות, שהשכים הם אחראים דבר ראשון לשבט שלהם. ולכן, זה הדרך היחידה, למנוע מהם את הכספים, להעביר את הכספים למשפחות. הם ידעו לטפל בזה, ואתה גם בודק מה הם עושים עם זה. אתה גם מדבר איתם על מערכת החינוך, ותראה, אותה משפחות בחברון שרצו להכים אתם את ה... ועדיין רוצות.
איפה ארגוני להכים? הטרור אבל ימצאו את עצמם, נגיד ביום שאחרי נקרא לזה שבטים וחמולות והכל נעלו את מה שהיום מוגדר רשות פלסטינית, איפה ארגוני הטרור ימצאו את עצמם?
כן, תתחיל מזה שדבר ראשון הם לא יממנו טרור. בניגוד לרשות הפלסטינית שמאז 2004, זה 21 שנה, הם על פי חוק מממנים טרור, טרור וטרוריסטי. אז תראה, אם אני הייתי נותן פרוטה אחת למישהו שירך להרוג מישהו אחר, אני הולך לכלא באותו רגע. אבל הרשות הפלסטינית שעושה את זה במיליארדים, לא בפרוטה, במיליארדים רבים, היא חיה קיימת ומדינת ישראל מממנת אותה. איפה נשמע דבר כזה?
כן, זה באמת... באמת שמכעיס מאוד, ובאמת אנחנו שבועים סוג של בקונספציה שלה, מאז הסכמי אוסלו, כאילו הרשות הפלסטינית זה הישות שתציל אותנו מלנהל את החיים של הפלסטינים, בעוד שאני לא יודע מה, כבר מה יותר...
אנחנו פשוט חוזרים שוב ושוב ושוב על אותו רעיון שלא צלח בפעם הראשונה,
כן, כן.
ואנחנו מנסים עוד פעם מאותו דבר. אבל
בהחלט.
אני רוצה לשאול שאלה אחרת שלגבי איך מיישמים את התוכנית הזאת הלכה למעשה, יש את הביטחוניסטים, שאני בטוח שאתה מכיר אותם ושמעת עליהם, שזו בעצם הארגון של אמיר אביבי ויפתח
כן.
רונטל ועוד רבים וטובים.
אני למשל, בוועד המנהל של הארגון הזה.
מה זה?
וואו.
אז אתה רואה, האמת שבאמת לא ידעתי. איך הם, אני מניח שהארגון הזה יכול לקחת חלק מאוד מאוד פעיל ביישום של התוכנית הזאת. זה קורה?
הארגון הזה עומד מאחורי התוכנית. אפילו אביב אביב כתב עליה בספרו שיצא מטעם הארגון הביטחוניסטים. אין לאף אחד מהמדינה רעיון טוב יותר. אין. בשום מקום, לא בשמאל ולא בימין. חוץ מאשר, אתה יודע מה, מי שרוצה להעיף את כל הערבים לעזאזל, אז יש לו איזשהו חזון. אבל בהנחה שהדבר הזה לא מתקיים ולא יתקיים, צריך חשוב להתמודד עם המציאות בלי לספח אותם במדינת ישראל. ולכן, זה הרעיון היחיד, זאת אומרת, רק להעביר למאזינים שלך. רעיון אומר להקים אמירות בחברון, ועוד אמירות על בסיס המשפחות, כן? ביריחו, ועוד אחת ברמלה, ועוד אחת בשכם, עוד אחת בג'נין, עוד אחת בטולקיים, עוד אחת בקלקיליה. כשישראל נשארת לעולם ועד במרחב הכפרי, מציעה אזרחות בתהליך לכפריים, או לא, זה שאלה אחרת גם באזרחות לכפרי.
אזרחות או תושבות?
תראה, יש רעיון, אתה בן אזרחות, כי תראה, מבחינה דמוגרפית זה לא סיכון גדול, זה משהו כמו 15% מהאוכלוסייה. כי עיקר האוכלוסייה הפלסטינית בידי ושומרון חיה בערים. ותיארים, אנחנו נותנים להם אמירויות מקומיות שישלטו על עצמם. אז הם לא חלק מהמארג הישראלי, והם לא בוחרים לכנסת, הם בוחרים לממשלה הפנימי שלהם, אם בכלל יהיה בחירות. כי,
כן.
כי מדינות שהן אמירויות לא צריכות בחירות, יש שם הנהגה, הנהגה אמיתית, לא פוליטיקאים שהיום באים ומחר הולכים. אלא יש שם הנהגה אמיתית.
כל האנרגיה הטרוריסטית, איך היא תיעלם שהיא קיימת היום?
הם יטפלו בזה בעצם, נכון?
תראה, הרגע שאתה אומר, נגיד לשכם, אם אתם לא תטפלו בטרור, אז לא יהיה לכם גישה לנמל חיפה, לא יהיה לכם גישה לנתב"ג, לא תוכלו לצאת, לא תוכלו להיכנס. כולכם ביחד תשלמו את המחיר. אז הם ידאגו לטרור, הם ידאגו לטפל בטרור הרבה לפניך.
זה מעניין, זו גישה מאוד מעניינת. אגב, אני גם, לפי מה שהבנתי, הם גם לא מבקשים איזה הכרה כמדינה, נכון? הם לא מחפשים בעצם הכרה כמדינה, הם תן לנו את השלטון המקומי שלנו כחמולה, וזה מספיק לנו.
בהחלט, כי הם מבינים שמדינה זה אחריות של מדינה. לעומת זאת, חמולה ששולטת על המקום, היא לא צריכה לדאוג לאף אחד אחר, היא דואגת לעצמה.
וככה,
בגלל הדאגה שלהם לעצמם, אתה אומר, אוקיי, הבנו. מכיוון שישראל היא הגוף החזק פה, הצד החזק. תראה מה קורה בעזה, תראה מה קורה, איך הם הביסו את חיזבאללה, ואיך הם גרמו לסוריה להתמוטט, של בשאר אסד, ואיך הם מטפלים בחות'ים, ואיך הם מטפלים בעזה בעיקר. אז הדבר הזה מפחיד. אז אומרים, אוקיי, בוא, אם אין ברירה, בוא נחיה בשלום עם ישראל. אולי לא מכיוון שאנחנו אוהבים אותה לגמרי, אבל זה הדרך היחידה לחיות פה. זאת אומרת, אם רוצים להישאר פה.
זה בעצם הצד הפרגמטי יותר.
אני רוצה להיות רגע פרקליט השטן רגע של הצד הזה. אני אשאל את השאלות היותר קשות. איך אנחנו מתגברים על הרבה פעמים בהיסטוריה שלנו, אנחנו ראינו שישראל, כל איזה צעד שהיא רוצה לעשות או לקדם בכל מקום במדינה ערבית או ברשות או בדברים כאלה, החיבוק הדוב בעצם הישראלי הורס את התוכנית. אם אנחנו בעצם נהיה בעד הדבר הזה, וישראל תשאף לשם, תכוון לשם, תממן את זה, אתה בעצם סוג של עושה, חונק את הרעיון הזה חיבוק דוב.
ההפך. זה הרעיון היחיד שקיים בשטח, שהשיוך המשפחתי הוא קיים איתנו ובלעדינו. הוא קיים בכל העולם הערבי. השבטיות היא שם המשחק החברתי ברוב מדינות ערב. ולכן, אם אתה בונה עליה, אתה מקבל מדינה מסודרת. תראה דובאי. דובאי מדינה אין לה כלום, חוץ מאשר חוף ים אין לה כלום. חול וחוף ים. אז ממה היא חיה? מביזנס. מי פיתח את זה? השבט המקומי. שבט אל מקטום. זה רק כשיש לך שבט שהוא שולט, אז הוא מפעיל כל המערכות כדי להשיג חיים טובים וחיים מסודרים. משילות, יציבות חברתית, יציבות פוליטית, יציבות כלכלית. וגם הם לא משתוללים בבורסה וכל הדברים הללו, שיש להם אחריות. ולכן, מה שאני אומר, אם אתה נותן את, את השלטון לשבטים, אז הם, יש לנו כמובן את הכללים שלהם, אתה לא יכול לצפות מהם לתפקד כמו מדינה מודרנית באירופה. יש להם את התפקוד שלהם. תראה, דובאי, אבו זאבי, קווייט, אומן, סעודיה, אלה, זה לא מדינות דמוקרטיות. כי דמוקרטיה לא נקלטת במזרח התיכון. כי דמוקרטיה בנויה מחומרים שהמזרח התיכון לא מוכן לקבל. מה?
דמוקרטיה הביאה לנו את חמאס בעזה.
הביאה את האחים המוסלמים במצרים?
מה? האידיאולוגיה האסלאמיסטית. אני מדבר על אידיאולוגיה שבטית.
כן.
השבטית היא בלי קשר לדת. יש שבטים דרוזים, יש שבטים עלאווים, יש שבטים נוצריים. השבטיות היא זורמת בעורקים של האזור הזה.
אני רוצה ברשותך להתקדם לנושא דווקא, האמת שלא חשבתי לשאול אותך על זה, אבל זה פשוט, אני מאוד אשמח לשמוע את דעתך לנושא של סוריה דווקא. שמה יש באמת, המדינה היא לא באמת מדינה עכשיו, היא מפוצלת, יש לנו את האלג'ולני ויש לנו את הדרוזים ויש לנו עוד מיעוטים כאלה ואחרים. אתה צופה שסוריה בסופו של דבר ישכון שם שלום בין האזרחים בינם לבין עצמם, או שזה ימשיך להיות איזשהו מלחמות שבטיות כאלה ואחרות?
תראה, מה שקרה הוא זה שכל החלוקה הזו שאתה מדבר עליה, של קורדים וערבים וארמנים וטורקמנים, זה מבחינה אתנית.
כן.
יש שם ארבע דתות, יש שם מוסלמים, יש שם נוצרים, יש שם דרוזים, ויש שם עלאווים. אני מתעלם מהיהודים, נראה לי שלא נשאר אפילו אחד. יש שם שבטים, יש שם כתות, יש שם גם שיעים וגם סונים וגם כיתות שונות ומשונות בנצרות. ולכן המדינה הזאת מעולם לא הייתה מדינה הומוגנית, ולכן גם לא התפתח עם סורי. עם סורי קיים רק בתקשורת המערבית, הוא לא קיים בשטח. ולכן, כמובן, ברטוריקה של השלטון הסורי, כי הוא כאילו רצה ליצור תחושת עם. Mm-hmm. אבל הוא נכשל. איך יודעים שהוא נכשל? תראה איך הם הורגים אחד את השני. כאילו הייתה שם תחושת עם, לא היו הורגים אחד את השני כפי שהם עושים.
כן, ולכן, בהחלט. השאלה אם אנחנו נראה איזשהו שינוי בעתיד הנראה לעין, או שזה ימשיך כך?
תראה, המרחק בין ג'ולני לבין העולם הבא הוא כאורכו של כדור 9 מילימטר לקדח. אתה מבין? הוא חייב לדעתי שווים כקליפת תשום, לא הייתי רוצה להיות סוכן ביטוח החיים שלו. מכיוון שהוא מאוים. מאוים גם על ידי, נגיד, ציבור יותר ליברלי שלא רוצה את הכפייה הדתית שמגיעה מטעם המדינה בחודשים האחרונים.
כן, כן.
מצד שני, יש את כל הדאישיסטים שרואים בו כופר שהוא עזב את האסלאם בגלל שהוא לא מיישם את השריעה על כל שטחי סוריה.
זאת אומרת שהסכם עם אלג'ולני והחבר'ה שלו שווה בעצם כקליפת השום, כי הוא כנראה לא יחזיק לאורך זמן.
הוא בהחלט עלול לא להחזיק לאורך זמן, ושאלה גדולה, אם מי שיחליף אותו, יהיה באותו סגנון ויקיים את ההתחייבויות שלו.
כן, האמת שזה באמת מעניין, ויאמר לזכותו של נתניהו, שכשהוא זיהה את ההתפוררות של הצבא הסורי, הוא קיבל החלטה מאוד מאוד מהירה, בממש בטווח של שעות של להיכנס פנימה ולהשמיד את תשתיות של צבא סורי וכולי, ואני באמת לא יודע איפה היינו אם הנשק הכבד הזה היה נופל לידיו של אלג'ולני. אתה מסכים איתי עם זה?
תשמע, בוודאי שהנשק נותן לו יכולות, ואנחנו בשבעה באוקטובר 2023 למד שאסור לנו להסתמך על כוונות של אויבינו. Mm-hmm. אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה של יכולות ולא כוונות. כי יכולת נבנית לאורך שנים. כוונה יכולה להתחלף בין יום ללילה. היום אומרים לך א', בלילה כוונה היא אחרת. ולכן אסור לנו להסתמך על כוונות ועל מידע או על מודיעין וכוונות. אנחנו צריכים להסתמך רק על מידע ומודיעין שמתייחס ליכולות.
אני גם לא מכיר הרבה ארגוני...
אני גם לא מכיר, לא יהיו לו גם חלומות לסלק אותך.
אני לא כל כך מכיר ארגוני טרור, בטח לא אסלאמים, שיתחמשו ויתחמשו ויתחמשו רק בשביל שיהיה.
כן, בשביל שיהיה. ליתר ביטחון.
בדרך כלל שארגון אסלאמי מתחמש, באיזשהו שלב הוא ישתמש בזה. הוא לא משאיר את זה במחסנים ליתר ביטחון. אני לא זוכר.
כמו שבוגי אמר שהטילים יחלידו.
כנראה שלא החליד.
כנראה שלא. אני רוצה לשאול אותך על משהו שמדובר כרגע, לא יודע, זה אולי יותר בגדר של שמועות כרגע, אבל מדי פעם מצצים כל מיני אמירות לגבי הכנות לסוג של מתקפת פתע של האיראנים שכנגדנו, שהרגישו מובסים אולי מהמערכה האחרונה מול ישראל ולא מוכנים לקבל את זה. אתה רואה בעתיד, אני רואה לעין, בעתיד הקרוב, איזשהו אפשרות למתקפת פתע איראנית?
א', חזל כבר אמרו, אשרי אדם מפחד תמיד.
בהחלט.
צריך תמיד להתכונן לתסריט הבעייתי. בייחוד שיש להם את היכולות. זה דבר ראשון. דבר שני, זה שיש לאיראנים רצון למקום את מה שעשינו להם במהלך חודש יוני, זה ברור לכל מי שמבין את הראש האיראני, אחרי שאתה תוקף אותם ומשפיל אותם, כפי שאנחנו עשינו, אין ברירה אלא למקום. מתי זה יקרה, מתי זה יהיה, אין מושג, אבל זה בשם. זה המיינדסט, זה, כן.
כן, אנחנו רואים שלמרות המלחמה המאוד מוצלחת מבחינתנו בחודש יוני, שקצת גם הצלחנו קצת לעכב את הנושא של הגרעין האיראני, אבל הכוונות להתחמש בגרעין באיראן הם לא נעלמו מן העולם, הכוונות עדיין קיימות. מה צריך לדעתך לעשות על מנת להסיר את האיום של הגרעין האיראני אחת ולתמיד?
מה שצריך זה מה שראש הממשלה התחיל בנאום האחרון שלו לעם האיראני, להתחיל לפרק את איראן, כי איראן, אגב, כמו מדינות אחרות במזרח התיכון, היא מדינה שהיא רב לאומית. אין עם איראני. יש פרסים, ויש ערבים באזור שנקרא חוואז בדרום מערב המדינה. יש שם קורדים, ויש שם אזרבייג'נים, ויש שם טורקמנים, ויש שם בלוצ'ים. ויש שם אפילו ארגון הבלוצ'ים. עלינו יש להם ארגון שנקרא ג'ונדלה, צבאו של אללה. כך הם קוראים לארגון הזה. כך ש... זה שהם ינסו בעתיד לשכם את היכולות, כבר הם ניסו עכשיו, הם כבר רכשו מערכת חדשה של S-400 מהרוסים, וכבר התקינו אותה, והיא כנראה אמורה להגן על משהו שם באיראן, שאינני יודע איפה. אבל בהחלט זה דבר שצריך אותו
ברצינות. אתה חושב שזה היה טעות לסיים את המלחמה בלי להפיל את השלטון?
בוודאי. אבל טראמפ, שהפסיק את המלחמה בעצם, את מבצע עם כלבי,
כן.
הוא לא רצה להיכנס לרשימה מאוד לא מכובדת של נשיאים אמריקאים שהביאו בלגן בעולם הערבי. אובמה גרם לבלגן בעיראק בכך שהוא הוציא את הכוחות ב-2010 מבלי לשים לב לעובדה שבעיראק עדיין לא התפתחה מערכת שלטונית מסודרת. וביידן ברח מאפגניסטן מתוך הנחה שהטליבן השתלטו למדינה אחרי כשלושה חודשים. הוא לא ידע כלום. הטליבן השתלטו על כל המדינה באותו יום שהם עזבו, האמריקאים עזבו.
דיברנו עכשיו קצת על איראן, מה שאני...
סליחה, אני לא שומע.
דיברנו קצת על איראן, אני אומר, מה שאני מנסה להבין, כל הסיפור הזה, במיוחד שלנו, של עם כל אבי, ומה שעשינו באיראן, איפה האופוזיציה האיראנית? היא העוצמה שלה, חזקה, לא חזקה, היא מגיבה?
באותם הימים של המבצע, היו בלי סוף פגיעות של כל מיני אופוזיציות בתוך איראן, פגיעות בתחנות משטרה, פגיעות בבסיסים של משמרות המהפכה, פגיעות בבסיסים של הבסיג, המשטרה החשאית. ובעצם, כן, אנשים שם יצאו לרחובות, מתוך כוונה לפליטה השלטון. השלטון ירה בהם ברחובות בצורה נורא ואיומה. הוציא להורג עשרות מאז. לאנשים שהשתתפו. ו...
אולי זה פשוט לא מספיק, זאת אומרת, לא מספיק הכוונה, הכוח ההתמרדות של האופוזיציה האיראנית, אם אתה אומר, נהרגו עשרות, ממה שאנחנו יודעים, בדרך כלל כשיש מרידה בשלטון כזה, שהוא שלטון חזק וארוך שנים,
נהרגים אלפים.
אז עשרות, זה כנראה שהמרד והכוח ההתנגדות הוא לא כזה מספיק.
ודאי, אבל מפעם לפעם הוא עולה וגדל. גם המרווחים בזמן בין גל לגל הולכים ומתקצרים, וגם האנרגיה, זאת אומרת, הפריסה הגיאוגרפית של המחאה, גם האמצעים שהיא מפעילה, כמו כלי נשק וחומרי נפץ, וכל הדברים הללו, וגם מבחינת מספר הקורבנות שהשלטון מפיל בתוך האופוזיציות הללו, הכל הולך וגדל. ולכן יש כאן תופעה שאני לא יודעת כמה רחבה של הברחת כספים לחוץ לארץ, של הברחת משפחות של אנשי השלטון, והרבה מאוד כאלה סימנים של שלטון שעובד על קרעי התרנגולת.
את חושב שזה נכון לחמש את האופוזיציה באיראן בחימושים ישראלים? כי אנחנו כבר עדים לזה שכשישראל ניסתה לחמש ארגון כזה או אחר, בסוף הנשקים יפנו אליה.
מה שצריך לעשות באיראן זה להרים טלפון לסוחר נשק בעיראק, לא לשלוח נשק ישראלי בכלל. להרים טלפון ממספר נגיד בהונדורס לסוחר נשק בעיראק. ולהגיד לו, תשמע, תאסוף ככה וככה, לא יודע, 1,000 רובים, 100,000 כדורים, תשים אותם את כולם במשימה אחת, ושלח אותם שם נגד השלטון, ואנחנו נביא אותם לאיראן, כן?
כן, כן.
נעביר אותם למורדים איראנים, ואנחנו משלמים לך בביטקוין. מי ידע מי אתה ומה אתה? יכול שאתה מדבר עם טלפון מהונדורס. אז...
ואותה אוכלוסייה של מורדים איראנים, מה היחס שלהם כלפי ישראל? הם אוהבי ציון, או שאנחנו נראה איראן בית?
יש כאלה... איראן בית לא יהיה. כבר לא בשביל זה הם יוצאים לרחובות. הם רוצים שלטון הרבה יותר ליברלי, שלטון הרבה יותר מכיל, ושלטון שדואג לאוכלוסייה, ולא דואג רק ללבנון ולסיפור הפלסטיני.
כן, בהחלט. בהחלט, ראינו איזה חורבן הם ממיתים על עצמם, אני אפילו רואה...
לגמרי.
מים כבר אין שם, אוכל בקושי, פשוט זה לא אמיתי מה שהם עושים לעם שלהם עצמם. דוקטור מוטי קדר, תודה רבה.
תודה ערב טוב.
ממש תודה, ונשתמע, אני מקווה שנשוב ונראיין אותך על דברים נוספים, כי פשוט היה שיחה מרתקת. תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב.
כל טוב שיהיה. ואנחנו אולי נעבור לשיר שאולי מבשר על האייטם הבא שלנו. אנחנו נעבור לשיר.
אם אני הולך איפה שאת, אני תמיד מגיע עוד כשהייתי ילד. אני מוכן, ממתין לך ביציע.
והנה את עולה, אלוקים איך את יפה, גם אם לא תמיד הלך לעולמי מצדיע.
עומד כאן מאוהב, הרי שואג על החולצה, מניף את הצעיף ואני שם.
שבחי ירושלים,
הלב שלי צהוב שחור אני צועק.
שבחי ירושלים,
לא תצעדי לבד אף פעם, רק אותך אני אוהב.
ולא ברור, אומרים לי שאני קצת משוגע, ככה זה באהבה כשאת בתוך הנשמה, ביתר ירושלים.
והנה את עולה, אלוהים איך את יפה, כמה חיכינו לחבק ותדעי את הגביע.
עומד כאן מאוהב, הרי שואג על החולצה, מניף את הצעי ואני שר
שבחי ירושלים
הלב שלי צהוב שחור אני צועק
שבחי ירושלים
לא תצעדי לבד אף פעם רק אותך אני אוהב לא תצעדי לבד אף פעם רק אותך אני אוהב את הירושלים רק אותך אני אוהב
מכל הלב אוהב אותך כל כך שזה כואב שזה
איזה יופי, שבחי ירושלים.
מה שמוביל אותנו ל... לדבר על...
לדבר על... והנה אנחנו שמים את זה. רגע, למה אנחנו שומעים את זה גם?
יודעת מה היה בכלל? מירינה, אני לא מוצא חן בעל מה שאת עושה. את מציינת דברים כאילו זה עובדות. כיסחו להם את הצורה. את לא יודעת מה היה בכלל. אני דוחה את ההשוואה הזאת של לבזות את חיילי צהל. שמגינים גם על אוהדי סכנין. אל תצדיקי את זה, אל תנסי להלבין את זה אפילו.
אני הצדקתי, מישהו שמע
ש... אל תנסי להלבין את זה אפילו.
זה מה שתומכי נתניהו נוטים לעשות, וזה מה ש...
זה מה ששמאלנית כמוך אומרת.
עכשיו אני אגיד לכם משהו. אני מישהו...
אל תגיד תומכי נתניהו, את שמאלנית, את נגד תומכי נתניהו.
מה זה שמאלנות? מה זה
כללה? הגיע הזמן שגם את וגם את, גם אם אני חושב אחרת מכם, תלמדו לכבד גם דעה שונה, גם אם היא לא רוצה אתכם בעיניכם. לא יכול להיות שכל פעם להגיד, תומכי נתניהו, אני תומך נתניהו. אני נראה לכם קרניים?
אתה תומך בעבריין.
כן, אז אל תראית לי עם קרניים.
התחושה שלי שהיא מדברת בהתנסות ובפטרונות.
אלי, אתה חייב לתת לי לדבר.
אני לא חייב כלום, עם כל הכבוד. אני לא מטיף לך מוסר, אל תטיפי לי מוסר. אני לא הילד שלך, אני לא הבן שלך, ואני לא דוד שלך. באמת?
שתזוז.
טוב, כן, שתזוז. חבל שהיא לא זזה 10 שנים לפני.
שתזוז. אני חושב שהוא סיכם את זה הכי יפה.
כן, משהו.
תקשיב.
חוצפה כזאת, פשוט לא ראיתי.
אני מוכרח להגיד לך על אוחנה. אם יש משהו שאני ביביסט בו, זה אוחנה. צריך לעשות מושג חדש של אוחניסט, ואז אני נכנס בתפר של אוחניסט.
הוא פשוט פה להרבה אנשים, זה הכל. הוא מדבר את הדעות של האנשים.
נכון. עכשיו, מה שיפה באוחנה...
פשוט וקל, זה אין פה יותר מדי.
מהרגע שאני זוכר את עצמי כבוגר ומכיר אותו כשחקן כדורגל, והוא היה מתבטא גם בפוליטיקה, גם בזה, עד היום הוא לא אמר שום דבר שאני לא מסכים איתו. כלום. עכשיו, אם הוא יגיד שבחוץ יורד גשם, אני אגיד לך כאן, אם הוא אמר... זה נכון.
זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי אני גם בוחן ככה אנשים, ויש מעט מאוד אנשים שאני יכול לשים עליהם את האצבע ולהגיד, כל מילה שלהם בסלע, אף פעם לא אמרו משהו שסותר את דעתי. אני יכול להגיד את זה על נתניהו, אני איתו...
לא, דווקא על נתניהו אני לא יכול להגיד את זה.
אני איתו ב-100%.
אבל על אוחנה כן.
זה מה שגרם לי מלכתחילה ללכת לכיוון של נתניהו, כי כל מילה שלו בסלע מבחינתי, הבן אדם הנוסף, תתפלא, אבל לא קשור לנתניהו לגמרי, זה זימרי.
אוקיי.
זימרי, אני קודם כל...
תגיד לי, אתה משווה.
אני, לא, לא, לא.
אנחנו מדברים פה על מלאכים.
אינון מגל. אינון מגל.
אתה משווה אותו לאוחנה.
ואלי אוחנה.
איפה?
אלי אוחנה, אני רק אגיד שלבן הגדול שלי הייתה יום הולדת, ממש לא מזמן, ב-11 לשמיני, ושים לב, 11 אל יוחנה, שמיני אורי מלמיליאן, זה אתה מצאת את זה.
ברור,
את הקשר
ביום שהוא נולד.
בין הזה, ומאז כל פעם שאני שומע את, זה, את המולדת שלו, 11 לשמיני, אני יש לי בראש את הקרחת של מלמיליאן והשער הארוך של אל יוחנה.
על אותו בן אדם.
על אותו בן אדם. תקשיב, זה לא אמיתי.
אבל מה שיפה באוחנה, במיוחד במונולוג האחרון, זה בא לידי ביטוי, וכולם נחשפו לזה, כל אלה שלא מכירים את אוחנה. נחשפו לזה, זה שהוא בא ממקום הפוך ממה שאתם רגילים. הוא לא מתבייש. הוא לא מתבייש. אתה קורא לו ביביסט, הוא אומר, כן, אז אני ביביסט. יאללה, תזרום.
כן, כן.
אז היא קמה והלכה, שתלך.
שתלך.
בדיוק. זה, 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 זה העניין. אנחנו סיימנו להתבייש, סיימנו להחביא את הדעות, סיימנו את זה. אנחנו חושבים, כמו שהוא, בדיוק כמו שהוא אמר, אנחנו חושבים שונה. זה לא הופך אותנו לפחות חכמים.
האירוניה ברינה מצליח, שהשם משפחה שלה לא משקף את ה, את ה, אותה. זאת אומרת, את ההצלחה בפרשנות פוליטית לא הייתה לה.
יש שמאלנים שהצליח בפרשנות פוליטית?
כל פעם שאני שמעתי פרשנות פוליטית של רינה מצליח, זה באופן כמעט ודאי לא הצליח.
יש פרשנות פוליטית שמאלנית שהצליחה לאחרונה?
זה פשוט לא אמיתי. בדיוק השבוע אמרתי לדלית, לאשתי, אמרתי לה, תקשיבי, זה לא אמיתי. כמה פעמים אנשים יכולים לטעות, לראות שהם טעו, לנסות להצדיק, לנסות להצדיק את הטעות שלהם, ולא לרגע לעצור לשנייה רגע ולהגיד, אולי יש משהו לא טוב בלוגיקה שלי, אולי אני אחשוב אחרת, אולי אני אנסה. כמה טעויות אפשר לעשות, תקשיב, פעם אחר פעם אחר פעם זה מתנפץ להם בפנים, ולפעמים זה מתפוצץ, תרתי משמע גם, בפנים שלא רק שלהם, והם חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם.
אני אגיד לך למה.
זה פשוט לא אמיתי.
אני אגיד לך, התפיסה המובטת שלהם זה שהם רואים את המציאות כמו שהיא באמת, והמציאות היא טועה. מה הכוונה? אני כשאני הייתי בן 5...
ועוד של ריאליטי, המשקפיים האלה.
הייתי בן 15, ראיתי רעיון של שמעון פרס, ושמעון פרס ישב באולפן, זה היה בשנות ה-90, וזה היה התפיסה שאוטוטו יש שלום, ושרו שירי לשלום.
יפרוץ, יפרוץ השלום, הוא פורץ.
כן, כן, שרו שירי שלום, וזה, והקץ למלחמות, ועכשיו כל הערבים יבואו לאכול סושי באלנבי, והיה כזה תיאוריה פעם. רק מה? שהתיאוריה הזאת היא נחמדה, רק המציאות היא מנגנת מנגינה שונה. ואז יושב המראיין באולפן, והוא אומר לו, תקשיב, עכשיו חזרתם לקבל את פרס נובל לשלום, אני רוצה להראות לך מה ערפאת אומר עכשיו בעזה. ואתה רואה את ערפאת, בשיא ההתלהמות,
כן.
אל קודס, אל שריף, אנחנו נכבוש את חיפה, ואת יפו, ואת ירושלים, ואת תל אביב, ונהרוג את היהודים, וזה וזה וזה.
זה לצרכים הפנימיים שלהם הם היו אומרים.
ואז הוא אומר לו, מה אתה אומר? זה אחרי הסכם שנחתם. ואז פרס אומר לו את המשפט, הכי, לא יודע איך לתאר אותו אפילו, שזה משהו שלא תאמן. והוא אומר לו, תקשיב, את זה, זה מה שהוא אומר לעם שלו. לנו, בחדר, איתנו מדבר שונה. לנו אומר את האמת. עכשיו אתה מבין את התפיסה. התפיסה אומרת שלנו, לאויב, הוא אומר את האמת.
כן.
לנו הוא לא משקר.
ולעם שלו הוא משקר. שלו,
לעם שלו, שאותו הוא מייצג ובו הוא מאמין, פה לא הוא משקר. לנו לאויב, שהוא רוצה להרוג אותנו, לנו הוא אומר את האמת. עכשיו, מה שמדהים, אני לא יודע איך לקרוא לזה מצחיק או מדהים בתפיסה הזאת, שהוא האמין בה. אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה את הבן אדם, הוא לא מבלבל את המוח, הוא מאמין שזה אמיתי. עכשיו, זה נראה לך הגיוני? נראה לך הגיוני, עכשיו אני הייתי ילד בן 15, ואתה יודע מה אני זוכר, למה אני זוכר את הנאום הזה? כי אני זוכר את הרעיון הזה ואת הנאום, כי אני באתי לאותו אירוע בזמן, פרש. זאת אומרת, היה שלב, אתה יודע, כשאתה ילד, אתה אומר, אולי אבא טועה, אני אבוא נקי. וזה היה הימים שאמרתי, אולי השמאלנים צודקים. אולי השמאל צודק, בוא ניתן לזה בראש, בוא ניתן לזה את הפתח. ובאתי פרש לגמרי, והקשבתי לזה. ואז בתור ילד בן 15 אמרתי, רגע, לא יכול להיות. אתה רוצה להגיד לי שלנו הוא אומר את האמת ולעם שלו הוא משקר? למה? מה ההיגיון בזה? לא הבנתי את ההיגיון.
זה מסתדר עם ההיגיון של השמאל.
אין היגיון.
כן, אבל זה מסתדר להם.
אבל בוא נמציא מציאות שהיא לא קיימת, וזה עד היום קיים.
אתה יודע, אתה הזכרת לי את ה...
עד היום, רגע, עד היום זה חשוב, עד היום, כל אלה שאומרים לך שאין, איך קוראים לזה, שאין בעזה, לא חפים מפשע,
בלתי מעורבים.
מה זה בלתי מעורבים? תקשיב לחטופים. החטופים שחזרו משם, תקשיבו מה הם אומרים. כשהם נכנסו לעזה, כולם שמחו וצהלו.
נו באמת, לא ראינו את זה בטלוויזיה? אתה צריך להקשיב לחטופים? לא ראית את זה?
שאלה יותר קשה.
לא ראית את ההוא עם הקביים שנכנס?
בעזה יש 2 מיליון אנשים. היו 2 מיליון אנשים, נכון? כמה מהם הרימו טלפון למישהו בעולם ואמרו, פה יש חטוף. כמה מהם? כמה שיחות כאלה קיבלנו?
אני רק רוצה להזכיר לך.
לא קיבלנו, למה לא קיבלנו?
שהחמאס נבחר באופן דמוקרטי בעזה.
נכון.
ואם כבר מדברים על זה שאין דמוקרטיה באמת בעזה, אז זה כבר משחק לרעת הטיעון הזה ולא לטובת הטיעון הזה. כי מי ששלט אז בעזה זה לא היה חמאס, זה היה הרשות הפלסטינית. היא שלטה בעזה. אז אם כבר מישהו השפיע על תוצאות הבחירות, זה היה הרשות הפלסטינית, לא החמאס.
מי השפיע אותו?
אבל החמאס נבחר.
היה בחירות אמיתיות.
באופן דמוקרטי בעזה.
היה בחירות אמיתיות בעזה, שבהן החמאס ניצח.
לגמרי.
מי שלא מבין את זה, אז הוא לא מבין.
כן.
אבל זה המציאות. עוד פעם, נתכחש למציאות, אבל זאת המציאות.
הזכרת לי על שמעון פרס, אתה יודע שהיה את האימות הטלוויזיוני בין פרס לביבי. זה ב-96 נדמה לי, זה היה כשנתניהו לראשונה נבחר להיות ראש ממשלה. אז אני מכיר מישהו שהיה שם פיזית באימות, באולפן, כשזה צולם, והכתב הפוליטי של ערוץ 11, בסוף האימות, אמר לסובבים אותו, נתניהו קרא אותו, נתניהו ניצח בענק, לא היה פה בכלל משחק הוגן, נתניהו ניצח, ואז הוא עולה לשידור, ובשידור הוא אומר היה תיקו. תקשיב, האנשים האלה...
אני אתרגם לך שמאלנית.
זה חוסר יושר מובנה.
אני אתרגם לך שמאלנית. כשבשמאלניה אומרים תיקו, הוא מתכוון השמאל הפסיד בענק. זה לא אומרים. כן. אבל אתה צריך לדעת את זה. תיקו זה אומר שהשמאל הפסיד.
לא, תקשיב, זה לא אמיתי.
אתה לא זוכר את התקופות שפעם היית רואה לפי הפנים של השדרים בליל הבחירות?
כן.
היית כבר יודע מה התוצאות.
ברור.
אם הם באים תשע באב... ניצחת.
איך עשו בישראלים, על חיים יבין? מה הפח זבל הזה עושה בזה? מה טוב, אנחנו כבר נחתוך את זה.
לגמרי.
תקשיב, זה לא אמיתי, כן, אבל אתה יודע, היה גם איזשהו מחקר שעשו סטודנטים באוניברסיטה, שלקחו, אז היה את, אתה זוכר את המעגל של איגל שילון? דן שילון?
דן שילון.
דן שילון. היה את המעגל. והוא היה מראיין אנשים, פעם איש ימין, פעם איש שמאל, וזה, ואז... הם לקחו רק את הצילומים שלו, של דן שילון, בלי לראות מי יושב מולו. רק את הצילומים האלה, ושמו כאילו בשני צידי המסך, והראו לאנשים כאילו, ובאחד אתה רואה אותו נינוח, ומדבר עם הומור, ומחייך וזה, ובשני אתה רואה אותו זועף עם הגבות למטה, וכועס וזה, ומסתבר שכל העצבים שהוא היה מקבל מהמרואיינים, זה היה מאנשי ימין, וכל הנינוחות וההומור זה היה באנשי שמאל.
רגע, מה אתה טוען? אתה טוען שהתקשורת לא...
לא.
לא אובייקטיבית?
לא, לא, חס ושלום. ערוץ 12 זה ערוץ הכי אובייקטיבי שאני מכיר.
בטח, מה זאת אומרת?
יש לך יותר אובייקטיבי מזה?
13?
לא, לא, 12 יותר. 12 ניצח, זה המאסטר באובייקטיביות. פשוט לא אמיתי האנשים האלה, והם באמת חושבים שהם...
לא, הם לא, הם לא, הם כבר לא חושבים שהם אובייקטיביים.
לא, אבל זה ערוץ שמתיימר להיות הערוץ של מדינת ישראל, לשדר את החדשות.
ככה היה, עד שערוץ 14 נולד.
כשזה היה, הם היו יותר מאוזנים. לא מאוזנים, אבל יותר מאוזנים.
הם הסתירו את חוסר האיזון.
אבל עכשיו הם שברו שמאלה כל כך חזק, שהם לא יכולים להגיד שהם מאוזנים. העניין הוא שמה שמצחיק, שהעם שובר ימינה, הם שוברים שמאלה, והם לא מבינים למה אין להם רייטינג.
מה אומר כל בן אדם שאתה אומר לו שערוץ 12 שמאלני? מה הוא אומר? אבל...
ערוץ 14 ימני.
לא,
לא.
אומר, אבל יש שם את עמית סגל. זאת אומרת, כל ערוץ 12
אחד.
אחד, עמית סגל מאזן אותו. אתה מבין? זה הגיוני.
האמת
זה,
שאני קצת, אני קצת כועס על עמית סגל שהוא נמצא שם.
לא נכון.
כי הוא עלה תאנה שם. הוא
עלה
תאנה, הוא לא צריך להיות שם.
הוא
לא צריך להיות שם.
אז מה?
הוא לא צריך להיות שם.
אני לא חושב שהעיתונאים...
הם צריכים לקבל את התואר הערוץ השמאלני באופן רשמי, ולא להתחסות מאחורי עמית סגל.
ואתה חושב שעמית סגל זה מה שימנע מהם את התואר?
אבל זה בדיוק הטיעון שהאנשים האלה טועים.
אני חושב שהפוך. אני חושב שתוכניות כמו של אילה חסון בערוץ 11, טוב שהיא בערוץ 11, כי אחרת גם ערוץ 11 היה הפוך ל-12.
הזיבו אותה מ-13, היא הייתה ב-13.
לא, אני חושב שאם אני זוכר נכון, היא אמרה שהיא לא רוצה לעבוד בשבתו בימי שישי בערב. זה היה השוס של המעבר שלה. אבל זה לא משנה. אני חושב שהימין צריך בו יותר להתפזר מערוץ 14. ערוץ 14 זה נחמד, זה מעולה, זה לא מספיק. אתה חייב שיהיה לך גם נציגות. הלו, מה העניינים? למה ערוץ 11, ערוץ ממלכתי, זה מהכסף שלי ושלך? למה שלא יהיה שם תוכנית? ממתי אילה חסון, אתה מבין שזה מה שהאבסורד? אילה חסון, בוא, היא לא בדיוק מעריצה של בן גביר, היא הפכה להיות הקול של הימין בערוץ 11. אתה מבין כמה זה ערוץ שמאלני? שהיא הקול של הימין.
כן.
אתה עכשיו ברור לך למה. עכשיו תיקח גם אותה מערוץ 11, מה נשאר?
ערוץ 11 אין לו זכות קיום, לערוץ שאנחנו משלמים עליו קרוב למיליארד שקל בשנה, ואין מה לראות שם. מדי פעם יש להם איזו הפקה מקורית שוואלה שווה לראות, אבל את ההפקות האלה אפשר לעשות גם בערוצים אחרים. וזה ערוץ שהוא זולל את כספי הציבור, וזה זה, זה, זה כספים שבמקום שילכו לרווחה, הם הולכים להפקות של ערוץ 11.
אבל אתה יודע אגב, מה זה עוד אפשר להתווכח?
גם גלי צהל. גלי צהל. גלי צהל קם בשביל לשמש ערוץ לחיילי צהל. הוא כבר שנים לא משמש ערוץ לחיילי צהל. רינו צרור שם, רינו מצליח. יפה, צהליה, יפה.
זה לא טעית.
רינו מצליח ורינה צרור יושבים שם, תקשיב.
תגיד את זה עכשיו שלוש פעמים.
הם עושים בערוץ הזה כבשלם, ועם רזי ברקאי שם שהיה.
למה?
ועד שיש...
זה מהכסף של משרד הביטחון, לא?
ועד שיש מישהו...
זה תקציב של משרד הביטחון.
שם כן שומע אותו, והיה לו רייטינג יותר מכפול ממה שהיה לרזי ברקאי, שלרזי ברקאי היה רייטינג מאוד גבוה.
אבל הוא ימני.
יותר מכפול מרזי ברקאי, יעקב ברדוגו, העיפו אותו משם, כי הוא ימני. אז אתה מבין שהערוץ הזה אין לו זכות קיום, והדברים שנאמרים שם פוגעים בחיילי צהל, לא משרתים את חיילי צהל, הם יוצאים שמה בכל האמירות נגד חיילי צהל, אז לא יכול, אתה יודע מה, בוא נשאל את חיילי צהל, בוא נעשה סקר בין חיילי צהל, עם ערוץ, מי מהם שומע את גלי צהל, בסדר? בוא נשמע, מעניין לדעת את זה, מבטיח לך שתשמע תוצאות לא מפתיעות, אף אחד.
לא, אבל היום כבר גם לא שומעים רדיו, אתה יודע, שומעים, זה כל אחד שומע את המוזיקה שלו.
אז אם לא שומעים רדיו, אז בשביל מה צריך לממן את גלי צהל? למה חייל בשירות, חייל בשירות סדיר צריך להיות, אגב, זה אותה תחנת רדיו, אותה תחנת, רואים, גלי צהל, זה אותה תחנת רדיו שיושבת על בניין כבוש, זה היה בניין ערבי לפני, הם יושבים בבניין כבוש ויש להם את החוצפה לדבר נגד הכיבוש ונגד הזה, שהפנו את התחנת רדיו קודם כל.
הם כבר מפנים אותה. אני בדקתי פשוט כמה, מה התקציב, מאיפה הכסף של גלי צהל.
נו, מאיפה?
אז קודם כל זה פרסומות וכאלה וזה, אבל רוב הכסף מגיע מי?
צהל.
תקציב משרד הביטחון.
ברור.
יש היגיון בזה?
לא.
משרד הביטחון, מה הוא צריך לעשות עם הכסף? פנסיה תקציבית. זה הכסף, צריך ללכת, בואו.
אתה מבין? מישהו
צריך לשלם כסף
לפרשנים. רינו צרור מקבל כסף
ממשרד הביטחון.
במקום לקנות טילים, במקום לקנות נשק, רינו צרור מקבל כסף.
תקנה קרמבו לחיילים,
זה
עדיף.
זה לא אמיתי.
עדיף. תקנה קרמבו לחיילים. מרינו צרור. או בכלל, מכל דבר אחר.
האדם הזה שבכל הזדמנות יוצא נגד חיילי צהל.
אני אגלה לך, אני אגיד לך את האמת, גם אם גלי צהל היה גוון ימני, אני חושב שאני הייתי אומר לך את אותו דבר. לא חבל על הכסף?
זכות, כאילו...
לא חבל על הכסף?
ודאי חבל על הכסף.
מספיק, אתה רוצה להקים ערוץ תקשורת שמאלני, או ערוץ תקשורת כלשהו? סבבה, תקים פרטי.
יש 103.
יש 103, יש 103 ערוצים אחרים.
הרבה יותר מ-103. הרבה יותר מ-103 ערוצים אחרים. בעצם כל התקשורת, חוץ משני ערוצים, שזה ערוץ 14 וגלי ישראל, כל היתר שמאל. ותחנות מקומיות, לפעמים אפשר למצוא תחנות אזוריות כאלה של רדיו. אז אפשר למצוא עוד תחנות ימניות, אבל זהו.
לא, גלי ישראל.
אמרתי. זהו. ערוץ 14 וגלי ישראל.
זהו. בזה זה נגמר.
כן.
התקשורת הימנית שמשתלטת את על כולנו. גלי ישראל וערוץ 14.
כן.
תורף.
ומה שאני אוהב זה...
אי אפשר לברוח ו...
שאת החבר'ה שדוגלים בדמוקרטיה ובשוויון...
הם אלה שרוצים לסגור את הערוצים האלה.
אלה, כן. זה נורא מעניין. והם מסבירים את זה על זה ש...
מה זה חוק ישראל היום?
פשיסטים.
מה זה חוק ישראל היום? למה אין חוק הארץ? למה?
חוק ישראל היום...
מי רוצה להוציא
עיתון... זה בוא נסגור עיתונים שמחלקים אותם בחינם.
מי פיטר את ברדוגו כי הוא ימני מדי? מי רצה לסגור עיתון? איזה עיתון נסגר? רצו לסגור, לא הצליח להם. רצו לסגור את עיתון הארץ? לא. רצו לסגור את ערוץ 12? לא. לא. אבל אנחנו הפשיסטים. לא לשכוח, אנחנו הפשיסטים.
כן, תשמע, אני חושב שצריך לעשות כמו בארצות הברית. יש לך CNN מצד אחד, יש לך Fox News מצד שני. אתה צריך לעשות...
מי מממן? וממשלת ארצות צריך... הברית מממנת את Fox?
לא, מה פתאום.
מה הבעיה? אתה רוצה להקים ערוץ? תקים ערוץ.
הערוץ צריך להיות צבוע בצבע, כמו בארצות הברית. אלה כחולים, אלה אדומים.
תראה, בתכלס פה זה ככה. אף אחד כבר לא חושב ש-12...
אבל 12 מבחינתם הם אובייקטיביים. הם משדרים לכל העם.
גם 14 מבחינתו אובייקטיבי.
אגב, אנחנו היינו במלון עם... איך קוראים למלון הזה? בירושלים. מלון, תכף אני אזכר בשם שלו. תרחקו ממנו, אין ערוץ 14 בטלוויזיה.
אז אל תגיד את השם שלו, זה מצחיק אותו. חשבתי שאתה רוצה להגיד שכן היה בערוץ 14.
אני אגיד שיתרחקו ממנו.
לא, אז אל תגיד.
טוב, אנחנו נסיים.
אנחנו הולכים לבית מלון אחר שהוא, ששם יש רק ערוץ 14.
לגמרי, לגמרי. הילד צלצל, דלית אומרת לו, אבא עכשיו רב עם הבית מלון, כי אין להם ערוץ 14 בטלוויזיה. אז זה פשוט לא אמיתי. יאללה, נתראה שבוע.